בוקר טוב. בורך. שלום. הנושא שנתבקשתי לדבר עליו הוא אחדות עם ישראל והעולם. מדברים על אחדות. יש מעגלים של אחדות. אחד ממעגלי האחדות זה עם ישראל והאנושות. כן. יש אנשים שאינם מרגישים יישוב הדעת כל זמן שהם לא קשרו את גורלם עם גורל האנושות. זאת השאיפה האוניברסלית, שהיא שאיפה חיובית. הרי ברור שככל שהמעגל של דאגת התיקון הוא יותר רחב, כך האדם יותר גדול. למשל, היה גוי אחד, קראו לו סרטר. הוא אמר שהוא לא מרגיש בן חורין כל זמן שיש אדם אחד בעולם שאינו בן חורין. הגדרה יפה. היה אדם גדול ממנו, רבי מנשה מאיליה, מתלמידי הגאון מווילנה, שאמר שהוא מרגיש צער כל זמן שיש תולעת בעולם שאבן חוסמת את דרכה. כן, זה אדם נמצא במדרגת רגישות כזאת שהוא מאוחד עם כל העולם החי. יש אדם שהוא מרגיש דרגת, בדרגת רגישות כזאת שהוא שייך לכל ההוויה כולה, או אפילו לאלוהות, צער השכינה וכדומה. אבל פה אנחנו מדברים על מדרגה שהיא מה שנקרא בספר אורות הקודש השיר השלישי, הקשר של אדם או של עם ישראל עם העולם כולו. טוב, האמת היא שהדבר הזה הוא די טריוויאלי. כלומר, כשהתורה מספרת לנו כיצד הופיע אברהם אבינו על במת ההיסטוריה, אז התורה מספרת לנו את הרקע. והרקע הוא מגדל בבל. כלומר, פיצולה של האנושות. על רקע הפיצול הזה מופיע האומה הישראלית דרך אברהם אבינו, בתור מי שבא לתקן את המצב הזה. כך שמלכתחילה השאיפה האוניברסלית קיימת בראשית האומה. מדוע צריך להדגיש את זה? בגלל שישנה גישה האומרת שהרעיונות האוניברסליים נולדו בעם ישראל בתקופה מאוחרת, שבהתחלה היהודים דאגו בעצם רק לעצמם, ועם הזמן התחילו לחשוב שצריך גם לדבר על הגויים. למשל, היה יהודי אחד שאמר את זה, ברגסון. תודה רבה. לדעתו של ברגסון, תודה רבה, יעבדוך עמים. לדעתו של ברגסון, הנצרות יש לה עדיפות על היהדות, מפני שהיהדות מדברת על אלוה לאומי, שדואג רק לבני עם אחד בלבד, בעוד שהנצרות מדברת על אלוה אוניברסלי שרוצה בתקנתם של כל באי עולם. זאת הסיבה, אגב, שברגסון רצה להתנצר. בסוף הוא לא התנצר. למה? יודעים מה? אז התחילה מלחמת העולם השנייה, והוא אמר שהוא רואה שהיהודים עתידים לסבול, ולכן הוא רוצה להיות עם הסובלים. שזה כשלעצמו כבר גישה נוצרית. כן, פעם היה מפגש בין האב דובואה ומניטו. דיברו על ברגסון. היה איזה סמינר, דיברו על ברגסון. ואז דובואה הסביר שברגסון היה יהודי גדול. והרב אשכנזי הסביר שברגסון היה נוצרי גדול. כל אחד הסביר מהצד שלו. כי הוא ראה בנצרות שלב מתקדם יותר. הוא אמר שהיהדות מדברת על אלוה הלאומי, בעוד שהנצרות מדברת על אלוה שמתעניין בעולם כולו. אז הוא אמר בעצם את התזה הנוצרית הידועה, שהיהדות זה סוג של טיוטה. זה סוג של טיוטה של הנצרות. כן, כשמצד האמת זה לא כך. מצד האמת, כבר אמר רב יהודה הלוי, ישראל באומות כלב באיברים, זאת אומרת, הריכוז של החיים, של ההשגחה, של ההתעניינות האלוהית, הריכוז הזה בעם ישראל, זה לא מתוך צרות עין וצרות אופקים, אלא להפך. זה בגלל שיש ידיעה שדווקא באופן הזה יתוקן העולם, ולא על ידי קוסמופוליטיות שאינה מבחינה בין מרכז לבין היקף. לכן יש צורך קודם כל במרכז, אבל המרכז הוא לצורך ההיקף הזה. כן? יש ממד כזה.
האמת שתראו עד השני, סכים את הלב, אבל אתם חושבים שבריטים
נוסקת את הפיוטים ביטו. הנוצרים אומרים ככה? לא שמעתי את זה אף פעם, אבל אם את אומרת. מפי נוצרים. טוב, האמת היא שיש היום כל מיני תיקונים שהם עושים. הם עושים רפורמות בתפיסה שלהם. אבל אם כן, לכאורה, זה שאברהם אבינו הוא מלכתחילה מופיע בתור אישיות אוניברסלית, למי שלומד תורה מעבר לשטחיות מינימלית, רואה את זה. כן? כלומר, ששאיפה תיקון העולם היא שאיפה עצמית של היהדות. איך כתוב? ונברכו בך כל משפחות האדמה. וכן, הדבר הזה הוא מובן. אבל כאן צריך קצת יותר להיכנס לפרטים, כי מה המשמעות של הדבר? הנה, לפניכם מונחת פסקה של הרב קוף, מצד ימין למטה. זה לקוח מספר אורות, בחלק הנקרא אורות ישראל. פרק 50 נדמה לי, פסקה ה'. רחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדת המתגלה לישראל. כן, אנשים רוצים, אנחנו אוהבים את כולם. היא צריכה בדיקה. יש בכלל, למשל, יש פסוק כזה. ואהבת לרעך כמוך. זה חשוב, זה יפה, אבל מי זה רעך? אז בחז"ל, הדבר הפשוט ביותר, פשט הדרשות של חז"ל, רעך זה יהודי כמוך. כן, רע זה בן לאותה האומה. ברור? ועל זה כבר הייתה ביקורת כבר בימי ישו, כשישו שאל את אחד הפרושים, כן? לא, סליחה, ישו שאלו אותו מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה, ואז הוא ענה, ואהבת לרעך כמוך. ואז אחד הפרושים שאל אותו, ומי הוא רעך? ואז הוא לא ענה בתשובה הקלאסית. כן, הוא ענה שרעך זה השומרוני הטוב. נכון? ככה הוא ענה. למה הוא ענה השומרוני הטוב? כי הרומאי, ברור שישו לא יכול לאהוב. מדוע? כי הוא עובד עבודה זרה. אבל השומרוני, מה הוא? ועכשיו, רשעים שבישראל, גם כן אפשר לאהוב, איך תאהב רשעים. אלא מה? השומרוני הטוב זה אדם שמאמין בתורה, אינו עובד עבודה זרה, אבל הוא לא מישראל. וזאת הייתה הכוונה של הנצרות בראשיתה, לבטל את המחיצה הלאומית בין ישראל לבין העמים. וזה נשמע מאוד רומנטי, מאוד נחמד. הנה, אנחנו מבטלים את ההבדל בין ישראל לבין העמים. השאלה אם על ידי כך אנחנו הועלנו לעולם או לא הועלנו לעולם. למשל, רבנו חיים ויטל, תלמיד האריזל, בספר שערי קדושה. שערי קדושה זה ספר נפלא. זה איך להיות נביא בארבעה פרקים. קורס. פשוט מאוד. תקיים כל מה שכתוב שם, בסוף אתה נביא. נחמד, לא? שווה. זה כנראה, אגב, הספר הזה הוא הבסיס לספר מסילת ישרים. מבחינת התבנית הבסיסית של הספר, זה אותה תבנית, אותן מטרות, רק שהמסילת ישרים עשה את זה ליותר שימושי. אבל ספר שערי קדושה, ספר נפלא, שמסביר כיצד להגיע, אם אתה לא מסוגל להיות נביא, אז לפחות רוח הקודש. תעשה מה שכתוב שם, אתה מגיע לרוח הקודש. אז יש שם, בחלק הראשון, אומר אחד מהתנאים זה לאהוב את כל הבריות. ככה הוא כותב. אתה רוצה רוח הקודש? אתה צריך לאהוב את כולם. והוא כותב מפורש, ואפילו גויים. צריך לאהוב גויים. ככה כתוב. קל וחומר גויים. כי גוי זה יותר מבהמה. אבל קל וחומר גויים, כי גוי זה יותר חשוב מבהמה. וקל וחומר גוי שהוא יותר גדול מבהמה. אני לא אמרתי לך שלא, אמרתי שאתה לא צודק. אני רק הדגשתי, זה משהו שחשוב לשים לב, כן? אדם זה לא בהמה. התקשר אליי יהודי אחד לפני כמה שבועות, אומר לי, אשתי שמעה שיעור מפי רב שאמר שגויים זה כמו קופים. ואני אמרתי לאשתי שאני לא יכול להסכים עם דבר כזה. אבל אשתי אמרה לי, מה רב אמר, בטח הוא צודק. נו, אז מה אתה אומר? ככה אמר לי הבן אדם בטלפון. אמרתי לו, תשאל את אשתך. מה? או, זה כלום. לא, יש הרבה יותר דברים. לא, אם את רוצה פעם רשימה של דברים מעניינים שאני שומע, אז טוב. אבל זה אשמתי, אני בחרתי במקצוע הזה. איך פעם אני זוכר שאני אמרתי לרב ביגון, במכון מיר, אני עובד במכון מיר, אז אנחנו לפעמים דנים על תלמידים בעייתיים. אז אני אמרתי לו, אני מביא לך כל הזמן לתלמידים בעייתיים, לא מפריע לך? הוא אומר, תשמע, אני כמו רופא בחדר מיון. אם אין לי חולים, אני מרגיש רע. כן. אז בקיצור, אני אמרתי לאותו בן אדם, תשאל את אשתך, האם קוף יכול להתגייר? עד כמה שאני יודע, הוא לא יכול. אז כנראה יש הבדל. אפילו, אגידו, יותר מזה. קוף אפילו לא יכול להפוך לגוי. זה נכון. מה? אם
יורד
במילותיו, הוא קופייה. אז אם כן, אומר רבי חיים ויטל, צריך לאהוב גם גוי. אבל, שוב פה השאלה, וזה כאן מה שהרב אומר כאן, רחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה מיוחדת המתגלה לישראל, היא צריכה בדיקה. השאלה היא, מה אתה רוצה לעשות מכוח זה? יש אגב לציין שיש רבנים שהלכו בכיוון אחר, מהגמרא לכאורה, מפשט הגמרא, ואמרו שואהבת לרעך כמוך, זה מצווה גם כלפי גוי. היו רבנים שאמרו דברים כאלה, למשל, רבי אליהו בן המוזג, שחולק על הגמרא, משהו מפתיע מאוד, הוא חולק על הגמרא והוא כותב את זה. כן? ואהבת לך כמוך, זה גם כלפי גוי. היה גם, פעם היה הסנהדרין של נפוליאון, שמעתם על זה. נפוליאון, הקיסר, רצה לעשות כמה רפורמות ביהדות, עשה אספה של רבנים, הוא קרא לה הסנהדרין הגדול, והוא אמר, אני מבקש שתעשו ככה וככה וככה. כלומר, הוא רצה לשבור... לא. הוא אסף רבנים וראשי קהילות מצרפת, איטליה והולנד וגרמניה, והוא אמר, הוא שאל אותם סדרה של שאלות שבהן הוא ביקש בין היתר שיתירו ניסו את הערובת, והוא ביקש שיבטלו את הביגמיה, שיאסרו את הריבית. יש כמה דברים שהוא רצה שיעשו. והוא גם שאל שאלות ערכיות. אחת השאלות הייתה, האם היהודים רואים את הצרפתים כאחיהם או לא? זאת הייתה השאלה. ואז מאוד מעניין איך שהרבנים, שם היה תלמיד חכם גדול, הרב דוד דינצהיים, הוא הצליח לעבור בין הטיפות בצורה מאוד מיוחדת, והוא כותב שם לגבי האם אנחנו מרגישים שהצרפתים הם אחינו, אז הוא אמר, בוודאי שהם אחינו. והוא הוסיף, והלא תורתנו ציוותה לאהוב את רענו כמונו. ככה הוא ענה. כן? עכשיו, הקורא שלא שם לב בדיוק לא מבין את את העוקץ שיש בדבר. הוא לא אומר מי זה רעך. אז הוא הצליח איכשהו להתחמק. כן. עכשיו, מה הרב קוק אומר על הדבר הזה? מה זה ואהבת לרעך כמוך? אז יש כמה מקומות שהרב אומר שיש שאיפה בעם ישראל שואהבת לרעך כמוך יתקיים גם כלפי האנושות. זאת שאיפה. זה לא דין, אבל זאת שאיפה. כן? יש מצב כזה, כתוב, משל, ויומרו איש אל רעהו, אהבה נלבנה לבנים. מה זה ויומרו איש אל רעהו? מה כותב רשי? זוכרים? רשי. מה, אתם לא לומדים רשי על פרשת שבוע? כתוב, ויומרו איש אל רעהו, כותב רשי, אומה לאומה. כלומר, יש מצב כזה, אידיאלי, שבו אומה רואה את האומה האחרת כרע. ויומרו איש אל רעהו. אבל כפי שכותב הרב כאן, צריך בדיקה. כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד. כלומר, כשאתה יודע מה זה עם ישראל, ומכוח זה שאתה יודע מה זה עם ישראל, אתה מכליל את האנושות באהבה הזאת. זוהי מידתו של אברהם אבינו. אב המון גויים ונברחו בך כל משוחות האדמה ובזרעך. אבל יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו באה מתוך קהות הרגש והאפלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה, ואז היא ארצית. ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא שצריך להתרחק ממנו כמפני שור המועד ושאייה יוקד שער, לדידי חזילה ומנגח כתור. טוב, זה כל מיני מקורות שאין צורך כעת לפרט אותם, אבל יש אם כן שהדבר הזה יכול לעשות באופן בונה, יכול לעשות באופן הרסני. באופן כללי, זה נטייה כללית אצל בני אדם. רוצים להשוות את הכל. בשביל מה, מה המטרה של ההשוויה? יש שני אופני השוויה. או דרך מכנה משותף נמוך, או על ידי שמעלים את הכל על מכנה המשותף הגבוה. זה פחות או יותר ההבדל שיש בין שתי הגישות האלה. כן, בבקשה.
אפילו אם אנחנו מגיעים לרמה כזאת של אהבת כל האנושות, מה שמפיע זה שבכל זאת יצא את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, בגלל שאפילו שנגיע לרמה כזאת, הרבי חיים ויטל וכל האנשים הקדושים עליונים, אם יהיה צורך לעזור שני עמידים שעומדים למות מרעב, אם יש רק מנת אוכל אחד, אחד גוי ואחד יהודי, אין ספק שרב יוחאים קטן יתן להם.
בוודאי, בוודאי.
ואפילו אם זה להציל יהודי או לא להציל,
כן, בוודאי.
אז הוא גם יתן להם יהודי.
בוודאי.
לכן, הכמוך הוא בעייתי. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד כמוך, אני יכול להגיד שאני אוהב את הגויים, אבל איך אפשר בכלל לייצר את הכמוך לגויים?
נכון, זה באמת שאלה גדולה, נכון. אבל אפשר להגיד ככה. אחת מהסיבות, ככה מסביר הרב קוק במוסר אביך, אחת מהסיבות של אהבת ישראל, זה בגלל שעתידים ישראל לתקן את הכל. נכון? אז לכן, מי שאוהב את הכל, אוהב עוד יותר את עם ישראל. אבל מי שאין לו אהבה לכל, אין לו כל כך סיבה לאהוב את עם ישראל. ברור, כי לא אכפת לו מתיקון הכל. זה הופך להיות אהבת צרה. אז במובן הזה זה כמוך, כי אתה יודע שעל ידי העדפת היהודי על פני הגוי, הרי למה, כלומר אתה יכול להגיד לך, אני מעדיף את היהודי, אני צריך להציל שניים, כן? אני מציל את היהודי, לא את הגוי. למה אני עושה את זה? אתה יכול להגיד שתי מוטיבציות, או לטובת היהודים, כי אני אוהב יותר את האחים שלי מאשר אחרים, או בגלל שאני יודע שעל ידי העדפת היהודי, בחשבון גדול, אני עושה טובה לגוי. אתה מבין את ההבדל? למשל, ניקח דוגמה. השבת אבדה. כן, מקרה ידוע. האם מותר להשיב אבדתו של גוי? אסור. אסור להשיב אבדה לגוי, נכון? מה? אסור. מה? חוץ מאשר אם יש בעיה של קידוש השם. אתה רוצה לעשות קידוש השם? עד רבה תחזיר אבדה לגוי. מאיפה לומדים את זה? מהסיפור עם שמעון בן שטח. ששמעון בן שטח קנה חמור מגוי, מצא שיש אבן יקרה בצוואר, אמרו לו תלמידיו, איזה יופי, עכשיו לא תצטרך לעבוד יותר. אמר להם, וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר? החזיר את זה לגוי, והגוי אמר, ברוך אלוהי שמעון. אמר רבי שמעון בן שטח, רוצה שמעון בן שטח לשמוע את הגוי אומר, ברוך אלוהי, שמעון יותר מכל ממון שבעולם. עכשיו, אני קצת לא מבין את הדבר הזה. לכאורה, כאשר אני מחזיר את העבידה לגוי מפני קידוש השם, אני בעצם מרמה אותו. מדוע? כי עכשיו הוא יגיד, ברוך אלוהי היהודים. שמה, מה, מה אומר אלוהי היהודים? להחזיר עבידה? אבל זה לא נכון.
למה אסור להחזיר?
אז זו השאלה, למה אסור להחזיר? לאט לאט. הלכה למעשה, כן, כן מחזירים, מפני קידוש השם. שלא יגידו ש... אבל יש איזה הרבה, כמה סיבות, כן? יש, אחת הסיבות זה בגלל שהם לא מחזירים עבידה. כן? אז יש הדדיות. אבל אני אגיד אחר כך משהו יותר רציני. אבל קודם כל, לכאורה, עצם ההלכה הזאת היא בנויה על רמאות. אני מרמה את הגוי, אני אומר לו, הנה אתה רואה, אלוהינו מצווה להחזיר עבידות. וזה הרי לא נכון.
איך אתה שואל שאלה כל כך פילוסופית וגבוה ואף אתה לך אחר כמוך מזה רעך, שהדברים הבסיסיים, אתה לא עושה אותם,
עד כי הלכה. מה זאת אומרת, מה אני לא עושה? אז זו, השאלה היא למה אני לא מחזיר עבידה לגוי, אני עוד לא עניתי על השאלה הזאת. בסדר?
אסור להחזיר או שלא
חייבים להחזיר? אסור
להחזיר.
כן, אני לא מתאים. רגע, 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 רגע. הלכה למעשה מחזירים, כן, שיהיה ברור. אבל אני רוצה להבין את השכבות שמהן בנויה ההלכה. כן, ההלכה בנויה מכמה שכבות, והיסוד הוא קודם כל שזה אסור. אחרי זה, על גבי זה, יש כל מיני דברים, הלכה למעשה מחזירים. אבל צריך להבין למה ביסוד אסור. כן, ולמה גם כשאני אומר שאני מחזיר מפני קידוש השם, וכי אני לא מרמה, הרי ככה הוא חושב שאלוהי ישראל אומר להחזיר עבידה, ולכן הוא אומר ברוך אלוהי היהודים, כשמצד האמת אלוהי היהודים אמר שלא להחזיר. כן, אבל אני לא מבין, מה הקידוש השם הזה גורם? נגיד, אני רוצה לעשות קידוש השם.
אז עכשיו...
כן, אבל כן, אבל כן, אבל אני רוצה להבין מהו הקידוש השם? שמה יקרה? בואו נפרט, מהו הקידוש השם? הקידוש השם הוא שהגוי יגיד ברוך אלוהי היהודים. שמה, שמה? שמה? אלא למה ברוך אלוהי היהודים? שמה הוא עשה אלוהי היהודים? יחזיר לי את העבידה? כן, יש איזה משהו לא ברור פה. אני רוצה לתת תשובה, אגב.
למה אתה מדבר על הרמאות מצד אחד והקידוש השם מצד שני?
אני אמרתי ככה, לפני שהגעת, כן? אני לא באתי בטענות, אני רק מציין שזה היה לפני שהגעת. כן? אני אמרתי שלפי ההלכה אסור להחזיר עבידה לגוי. אבל מפני קידוש השם מחזירים עבידה לגוי. אז אני שואל, איזה מין קידוש השם זה פה? כי הרי הגוי יגיד, איזה יופי אלוהי היהודים אמר להחזיר עבידה, אבל זה הרי לא נכון. ואסור לגנוב דת הבריות, אפילו גוי, כן?
כן, אבל הוא אמר, ברוך אלוהי...
שמעון. לא שני, זה אותו דבר. אלוהי שמעון זה...
שאמר להחזיר, לא אמר להחזיר למי?
אה, זה מה שאמר, מה בפרק כללי להחזיר עבידה? זה פלפול, כן? מה?
זה כמו שהרב
בסנהדרין
הגדולה.
אה?
לעבור בין הטיפות.
כן, אז אני מציע לא לעבור בין הטיפות, ולהיכנס לעובי הקורה. כן? כל פעם שרוצים להבין משהו מהותי, תמיד צריך לקחת את הדבר הכי לא מובן, ואז שם גנוזה ההבנה. בואו נחזור להלכה המקורית. למה אסור להחזיר עבדה לגוי? בואו נחשוב באופן אמיתי. עבדה זה ממון, נכון? ממון. למה משמש הממון בעולם? כל ממון שבעולם משמש לעבודה זרה. זה לרווחת האדם. לרווחת האדם. עכשיו ברור שאם ממון שעד עכשיו שימש לרווחת האנושות הופך להיות עכשיו ממון שמשמש לרווחת האומה הישראלית, זה דבר גדול יותר, נכון? זה עילוי. זה קידוש השם עצום. יוצא לפי זה שבעולם נורמלי אם הגוי רואה שהיהודי מחזיר לו את העבדה, הגוי צריך להגיד, מה, אתה נורמלי? זה חילול השם מה שאתה עושה. אתה מעביר את הממון הזה שעבר ממני אליכם, ולפי זה הוא התעלה, אתה מחזיר אותו לי? כאילו שאתם ואנחנו שווים? אז, הגוי אמור להבין את זה. למשל, בימי שלמה המלך, אני מתאר לעצמי שבזמן שמלכת שבא הייתה באה, וכל העולם היו באים לשמוע את חוכמת שלמה ורואים ששכינה שורה בישראל, לא היה עולה על הדעת של שום גוי לקבל את האבדה בחזרה. אדרבה, הוא היה שמח שהוא על ידי אבדתו תרם לעילוי המציאות. זאת אומרת שהאיסור להחזיר אבדה לגוי במקורו הוא מפני קידוש השם. מובן? זה יחילול השם להחזיר את האבדה. אבל מאחר ואנחנו בעולם שלא מבין את זה, לא רואה בזה קידוש השם, אז קידוש השם מתהפך. כלומר, מאותו הטעם שאסר להחזיר את האבדה לגוי, מאותו הטעם אנחנו מחזירים, שזה אותו הטעם של קידוש השם. כך שאנחנו לא מרמים. זה מובן מה שאני אמרתי. טוב, אז עכשיו יוצא לפי זה שיש פה קריטריון אחד שמדריך את הכל, זה קידוש שם שמיים. לא האהבה הלאומית הפרטית, ולאו דווקא אהבת הזולת האלטרואיסטית, אלא בעצם פה יש אהבה שלישית, שהיא אהבת ריבונו של עולם, המתגלה בכל. מובן? טוב. אגב, על יסוד זה אפשר גם להבין בתחום אחר, השאלה של חייך קודמים לחיי חברך, כן? עם המים במדבר, של בן פרתא ורבי עקיבא. אם יש בפילוסופיה תמיד דיון, מי עדיף ממי? האם אני עדיף על זולתי, או זולתי עדיף עליי? העמדה של הנצרות היא שיש עדיפות לזולתי על פני עצמי. העמדה של הפילוסופיה הגרמנית בתחילת המאה ה-19 היא ההפך. אני עדיף על זולתי. ומה אומרת היהדות? אין אני וזולתי, אלא יש מצווה להוסיף חיים. אז אני צריך לדאוג גם לי וגם לזולתי. אבל אם זה או אני או הוא, אז אני מטפל בי לא בגלל אהבת עצמי, אלא בגלל מעגלי האחריות. יש לי אחריות קודם כל עליי, בתור בריאה של הקדוש ברוך הוא, זה מתוך אהבת השם, אם כן, שאני שותה את המים ולא חברי. מובן? כלומר, זה אגואיזם אלטרואיסטי. מה? לא, באמת. בדיוק. טוב. זה בכלל לא משחק מילים, השאלה אם זה אמיתי או לא. למשל, כשמישהו אומר, למשל, יש אחיות בבית חולים. היום שבת. הגיע חולה, פיקוח נפש, חייבים לחמם לו אוכל. מה ההלכה אומרת? מחממים. רגע, אבל יש אוכל חם שמוכן לאחיות. אולי שהם יוותרו על האוכל שלהם ויוכלו קר ויתנו לו במקום להדליק את האש. מה ההלכה אומרת? מדליקים את האש בכל זאת. הם יוכלו חם ויחללו את השבת למרות שלכאורה לא היה צורך. אבל אני לא צריכה לוותר, אומרת האחות, על האוכל החם שלי בגלל שיש מישהו שיש לו פיקוח נפש. שהוא ידליק... רגע, הרי אז אני רוצה לסביר משהו. לכאורה, מה זה האגואיזם הזה של האחות? כי היא צריכה לטפל בחולים. אם אחיות ידעו שכל פעם שיגיע חולה הם יאכלו קר, אז הם לא יעבדו יותר, יחפשו מקצוע אחר. כלומר, האגואיזם הזה, הנקודתי, יש לו חשבון ארוך, אלטרואיסטי, לטווח ארוך. מובן? כן, מה את רוצה?
אותה מחשבה, אותה מציאות של חדר מיון. אם יש... כמה יהודים יש, למשל, לתת את
הפרדיבור
ולעשות משהו
שבאו שלא חילו שבת? טוב, זה הלכות שבת. מה עושים בהלכות שבת בבית חולים? כן? אז יש כל מיני דברים, דה רבנן, בשינוי, בקיצור, מוצאים כל הדרכים. לא, זה ידוע. תתכנסי לשערי צדק בית ספר לאחיות, שם יש להם הנחיות ככה. בסדר? כן.
חייל שמסכן את החיים שלו בחזית, כן.
לא, זה לא מוסר נוצרי. הצלת הפצוע, זה לפעמים שיקול שאנשים יילחמו יותר טוב אם ידעו שגם תחת אש יצילו אותם. זה השיקול אגב. כן? שיודעים שיעשו הכל בשבילך. אז אתה מוכן יותר להילחם בגלל זה. כן? שזה, יש לזה היגיון. טוב.
סליחה, איך
מתקשר לדיון
הזה ההלכה של
ידיעות שבועים
בין הרב לאב?
שוב, אנחנו עושים שיקולים לטווח ארוך. כלומר, כל ההלכות שבהם אתה רואה העדפה, צריך תמיד לזכור שההעדפות הן לא מפני העדפת האיש הספציפי, אלא מתוך שיקול כללי.
הרבנים לא יצאו להיות יותר רבנים מפני שאולי הם יושבים ביחד עם האנשים אחרים.
לא, למה? לא מעטית הבעלה.
למה בן אדם צריך לדעות קודם את רבו ולמת אביו?
שאביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא. בוא נגיד את זה אחרת. יותר חשוב שיהיו רבנים מאשר אבות. זה מה שזה אומר.
לטווח ארוך?
לטווח ארוך.
אם אין אבות, לא יהיו רבנים?
אם אין אבות, לא יהיו, כן, זה נכון, לטווח ארוך.
אז הרבנים לגבי האחיות.
כן, האחיות הן לא צדיקות עליונות דווקא. הן גם צדיקות, אבל היא לא חייבת להיות צדיקה. היא צריכה להיות מקצועית. זה מה שאני מבקש ממנו. היא צריכה להיות יעילה. כן, זה מה שאני מבקש מן האחות. מן הרבנים אני דורש להיות צדיקים, אבל מהאחיות אני לא דורש את זה. כן? טוב. אז שוב אני חוזר כאן הרחבות הלב שבא לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל, החיבה המיוחדת המתגלה לישראל יצחה בדיקה. כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זוהי מידתו של אברהם אבינו אב המון גויים. ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. עכשיו אני רוצה קצת להבין את הביטוי ונברכו. כן? מה הפירוש הביטוי ונברכו? אה? יפה. מאיפה אתה יודע? שמעת ממנו. אז למה אתה בא עוד פעם לשיעור? אתה כבר יודע. כן? אתה יכול ללכת. הוא אמר, זה מלשון הברכת הגפן. כן? אם עושים מלשון ברכה, זה לא נכון. כי הרי כתוב, זה היה צריך להיות ויתברכו. כמו בעקדת יצחק. ויתברכו בזרעך כל גויי הארץ. כן? אבל ונברכו זה מלשון הברכה. הברכת הגפן זה חיבור. כלומר, יתחברו על ידך כל משפחות האדמה. אז מהו אברהם בסיפור הזה? כלומר, הגויים הם דומים לגפנים. כן? גפן ועוד גפן. כן? סמוני נותרה את הקרמים. ומהו אברהם? הוא האדמה. הוא האדמה שבה מבריחים את הגפנים כדי להוציא מזה גפן חדשה. מובן? זה נקרא ונברכו בך. יותר ברור. כך שאפשר לומר, יש התקבצות של ניצוצות הקודש שבכל העמים דרך האומה הישראלית. יש ביטוי כזה, אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא לקח קצת מכל עם, בחר מכל עם קצת, ערבב, עשה מזה עם ישראל. נבן? טוב. עכשיו נשאל פה השאלה, פה אני רוצה להגיע ישר לנקודה כלומר הלכתית. מה הדבר שאנחנו מצפים? אני רוצה עוד לפני הנקודה, הלכתית אני רוצה להוסיף עוד נקודה. למה יש כל כך הרבה גויים וכל כך מעט יהודים? יש היום בערך אחד מאלף בני אדם הוא יהודי. אפילו קצת פחות. אז אומר שהקדוש ברוך הוא עשה הרבה? מה? לא, לא, אחד מאלף אני חושב. 12-13 מיליון. 6 מיליארד. אז אתה אומר? 2 מאלף. בסדר. 2 מאלף. זאת אומרת, על כל, יותר טוב, כן, מתוך 1,000 בני אדם, 998 גויים, 2 יהודים. כן? ספרים שפעם מגיע איזה יצור מהמאדים, והוא התראיין. אז שאלו אותו, אתה מבין את השפה שלנו? כן, הוא אומר, יש לנו דרך לסנטז את כל השפות, אנחנו מבינים את דבריכם. אז העיתונאי שואל, לכולכם יש 7 עיניים? כן, כן, לכולנו יש 7 עיניים. וכולכם כאלה ירוקים עם 4 ידיים? כן, כולם. ולכולכם יש אנטנות? כן, כן. כולם במאדים יש אנטנות. ושלושה קרניים? לא, זה רק ליהודים. כן. אז לא, זה לא הסיפור האמיתי. כן, זה לא קרה באמת. כן. עכשיו, השאלה היא באמת, למה יש כל כך הרבה גויים וכל כך מעט יהודים? זו שאלה ששואל המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל, פרק ראשון. הוא שואל את זה.
אם אנחנו לוקחים את כל הפוגרומים והאורתודוקסים והשואות למיניהם
אז מה, את יודעת מה? אז 10% הם יהודים, נגיד. 10%. רוב העולם יהודים, מה את אומרת? ביולוגית?
לא, רוב.
לא, כי אם זה נכון מה שאת אומרת, אז נוכל להתיר נישואי תערובת, אין בעיה. נלך על חזקה. כל דה פריש מרובה פריש, אז כל אחד מן הסתם מישראל, אז זה בסדר.
כל אחד שמת, זה כל הדורות אחריו
שמתת. טוב, בסדר. אבל במציאות, כן? זה כתוב מפורש. מי יקום יעקב כי קטון הוא. כן, מה אתה רואה?
אני אומרת שזה חוק שחוזר על עצמו. נגיד, אם יש שושנים, אם בנים דמוי רוצים,
כן.
מדברת על האיכות.
כן. האיכות זה... כן, כמו תמיד, האיכותי הוא קטן. כן, אז באמת זה קרוב קצת לדברי המהר"ל, רק שהמהר"ל מעמיק, מוסיף עוד נופך שהוא חשוב להבין אותו. המהר"ל אומר, עם ישראל יש לו תכונות מיוחדות, הוא בא במגע עם האלוהות, מה שנקרא עם הנבדל, ולכן יש אצלנו נבואה, יש רוח הקודש, יש ניסים, כל מיני דברים מיוחדים בעם ישראל שלא מוצאים אצל האומות. אנחנו מדברים בשאלה על המציאות. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי ציוני עם כיפה סרוגה, אז הוא לא עובד טוב על ה-public relations שלו. כן? אני במקומו הייתי נותן כמה מיליארדי דולרים למטה של הכתומים. כן? ריבונו של עולם לכאורה לא עבד כמו שציפינו. כן? הוא לא עבד בשבילנו. אז השאלה היא למה? כן? זו השאלה ששואל המהר"ל. המהר"ל עונה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, כדע לך שהעולם הזה הוא עולם הטבע ולא עולם הנבדל. ואם היה האלוהיות מצוי בכל, היה העולם הזה העולם הנבדל ולא עולם הטבע. במילים אחרות, העולם הטבעי זקוק לצינור שיקשר אותו עם האלוהות, אבל אסור שהצינור הזה יהיה רחב. אם זה יהיה רחב מדי, זה יעכב את ההתפתחות הטבעית של האדם. כי להיות יהודי באיזשהו מקום, זה לצאת מן הטבע. לכן גם היהודים אינם כל כך מצליחים בענייני הטבע. אפילו גם מבחינה פוליטית. יש לנו מנגנוני הכשלה עצמית, שכל פעם שאנחנו עשויים להצליח, טרח, אנחנו עושים משהו שעוצר אותנו. זה מאוד בולט, זה אפילו גם במלחמה הזאת. מה? כן, כמה זמן זה היה שלמה המלך? כן, אבל כמה זמן זה היה במציאות? זאת אומרת, 4,000 שנות היסטוריה, מאז אברהם אבינו ועד עכשיו, והתקופות שבהן הייתה לנו הצלחה פוליטית, הן תקופות קצרות מאוד. קצת בימי שלמה המלך, דוד ושלמה קצת, קצת בימי ינאי ושלום ציון החשמונאים, ובין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. כן, זה פחות או יותר שלושת התקופות בהיסטוריה, שבהן הייתה לנו גבורה, הצלחה פוליטית, ברוב הזמן זה לא הולך. יש כנראה סיבה לדבר. כן? אז המהר"ל מסביר את זה. שאסור, רק שנייה, אסור שהצינור הזה יהיה רחב מדי. יוצא לפי זה, שמי הוא האדם הנורמלי? היהודי או הגוי? הגוי הוא האדם הנורמלי. הוא האדם בכל מלוא מובן המילה.
האדם שהולך לטבע?
כן. המדרש רבה אומר, שעל אדום, על רומא, נאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אז מי זה ואדם עליה בראתי? זה רומא. יש מחזה של שייקספיר, יוליוס קיסר. אז בסוף זה מתאר את המלחמות, הקשות בתוך האימפריה הרומית אחרי שקיסר נהרג. ובסוף אחד מראשי הצבאות זה ברוטוס, שהוא אחד מהרוצחים של קיסר, הוא הבן המאומץ שלו, ובסוף הוא נופל מת. ואז המנצח אומר, עליו ראוי היה לומר, he was a man, הוא היה אדם. וככה מסתיים המחזה. כלומר, זה האידיאל של רומא, זה האנושיות בכל מלוא המובן, ללא כל יסוד טרנסנדנטי, נבדל. ברור? כן, רצה להגיד משהו. זו. אנחנו לא צריכים.
זה האנושות שצריכה.
לא, הם לא צריכים. נכון. אין צורך בעם ישראל מבחינת טובת העולם הזה. כלומר, האינטרס... אני אומר ככה, התיקון, לא, דרך התקדמה לתורה, לא צריך את עם ישראל בשביל מוסר גם. מה?
אז... עם ישראל בשביל המוסר?
לא, גם לא. המוסר קדם לעם ישראל, דרך התקדמה לתורה, 2000 שנה. כן? שדרגו את המוסר, אבל היסוד, היסוד... זה דווקא לא הצלחה, יצא, ברוך השם. רק רגע, אני רוצה להסביר משהו, רק רגע. בשביל מי זה טוב שעם ישראל קיים? זאת שאלה רצינית מאוד.
בשביל עצמו, בשביל העם עצמו.
אתם רוצים תשובה או לא? גם לי מותר להגיד משהו פה. זה בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לצאת מהבדידות שלו. זה אנחנו רואים את זה בהלל. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. על חזיך, על עמיתך, למה יאמרו הגויים, אין האלוהים? כלומר, מה? אני לא שוחד. כן, אבל עם המלאכים, זה משעמם. כלומר, לא, אני לא, זה פסוק בספר ויקרא. דבר אל כל עדת בני ישראל למור, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? מהי המוטיבציה שהדרישה ממני, הדרישה שלי מכם שתהיו קדושים? הקדוש אומר כי קדוש אני. מה פירוש הדבר? אני היחיד הקדוש, ולכן אין לי עם מי לדבר. אז תהיו קדושים, ככה נוכל לשחק ביחד. זה מפורש אגב במדרשים, שהקדוש ברוך הוא בגן עדן משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים. האם כל הרבנים יגידו מה שאני אומר? לא. אגב, הרבה פעמים אומרים בשמי דברים שאני לא אמרתי, וזה מספיק מסובך ככה. אני מעדיף שיתקפו אותי על דברים שאני אומר, לא על דברים שאני לא אמר. כן, בבקשה. אבל זה מפריע, האור זה מפריע. כלומר, אם אתה מדבר מבחינת הטבע, הטבע מסתדר גם בלי האור הזה. האור זה פריצה. ברור. אתה צודק, בסופו של דבר זה טוב לאנושות. אבל מבחינת הצורך הקיומי הראשוני, האנושות לא מרגישה את הצורך הזה. הבנת? זה כמו למשל להתחתן. נכון, מה יותר טוב, להיות רווק או נשוי? הרווקים מרגישים יותר טוב. למה? כי הכל ידוע וסגור, ידוע מראש. הנשוי הוא צריך להיפגש עם עוד אישיות מחוץ לו, זה מפחיד. לכן הרווקים לא רוצים להתחתן. מובן? יש איזה אלימות בנישואים.
אוקיי, אבל בכל זאת, אם אני חוזר כאילו לאומות העולם ולעם ישראל, אם הם רוצים להגיע לרמה גבוהה יותר, הם חייבים את עם ישראל.
ברור, ברור. אבל השאלה מי רוצה. כן, יש למשל... יש שיר של האימא של בבר. היא אומרת לו, כשהוא פיל קטן, היא אומרת לו, אני אוהבת אותך כל כך, שהייתי רוצה שלעולם לא תגדל. נכון? אתה זוכר את זה?
אתה מחזיר אותנו שנים אחורה.
כן, אז הוא. כן, בבר, הפיל הקטן. כן. לא, אבל זה דבר מאוד מובן. העולם איננו זקוק למרכיב חיצוני שיזעזע אותו. היה פעם גוי אחד בשם לפלס. היה אסטרונום ופילוסוף. מה? פיזיקאי, כן. פיזיקאי גדול, הוא אחד מאבות הקוסמוגוניה החדשה. הוא פעם הסביר, נתן הרצאה לפני הקיסר נפוליאון, איך נוצרה מערכת השמש. על ידי ערפילית שהתקבצה ונעשו כוכבי הלכת וכו'. ואז כשהוא הסביר את כל זה, אז נפוליאון שאל אותו, ואיפה אלוהים בכל זה? ואז הוא ענה לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. זה דבר מאוד עמוק, כי זה אומר שאלוהים הוא לא תוצר של צורך של הנברא. הנברא מסתדר מצוין בלי זה. אז מה זה הדיבורים על אלוהים? זה פריצה. ריבונו של עולם כאילו שובר את המחיצה שיש בינו לבין הנברא. זה חד צדדי, זה מתחיל מהבורא. והשבירה הזאת זה דרך הצינור של עם ישראל. ולכן זה מופיע בצורה שהיא מזעזעת את סדר העולם.
אם זה ככה, למה הקדוש ברוך הוא אומר, תברכו בי, תברכו בדרכי, אני אתן לכם חיים, תברכו בדרך אחר, אתם לא תכפו.
נכון.
למה לא? מי שבוחר...
חיי העולם הבא, הכוונה. אבל החיים שמדובר עליהם שם.
מי שבוחר להיות קדוש, בסדר, יש לו חבר לסוכח איתו.
כן.
מי שלא בוחר להיות קדוש, יעזוב אותו לדרכו.
נכון, זה מה שקורה, מה שקורה. מי שלא רוצה, הקדוש ברוך הוא עוזב אותו.
אבל
זה
יותר עמוק מזה, הוא לא אומר אני עוזב אותו, הולך לדרכך.
אצל הגויים כן, אצל הגויים כן.
אבל היהודים אומר אני...
כי הקדוש, יש לו את האינטרסים שלו, הוא לא עוזב אותנו. לא באמת. זה כביכול, ריבונו של עולם החליט שהוא לא עוזב אותנו, בגלל שהוא צריך אותנו.
שיסתפק במה שיש.
אז זה לא ילך. בגלל ש... טוב, זה דבר מאוד עמוק. צריך להבין מה זה נשמות ישראל. כן, יש בכלל ויכוח קדום אצל הפילוסופים, מה זה הנשמה? כן? האם הנשמה זה איזשהו פוטנציאל של הנפש להפוך לנצחית? ואם הפוטנציאל הזה לא ממומש, אז מתים כמו מות הבהמה. או שהנשמה היא מלכתחילה נצחית, ולכן היא לא עוזבת את האדם עד שהאדם לא מתאים את עצמו אליה. האלף זה ההסבר, זה אלכסנדר מאפרודיסיה אמר את זה, שהנשמה זה לא דבר שקיים באמת, אלא זה דבר שיכול להיות קיים. אם תעשה מה שצריך, תהיה לך נשמה.
הנשמה כאילו תמיד, המובן זה
נצחי. נצחי, כן, במובן הנצחי. היו פילוסופים אחרים, תמיסטיוס למשל, שאמרו, לא, הנשמה זה ניצוץ אלוהי קטן, נצחי במהותו, אבל הוא רוצה להתגלות. כן, זה מחלוקת. מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אגב. יש מה לדבר על זה. זה מחלוקת עם פרשני אריסטו, בספר הנפש של אריסטו.
גם ביהדות יש מחלוקת.
יש מחלוקת ביהדות. הרב קוק, שהוא תמיד צודק בנושא הזה, וגם בשאר הנושאים, אומר שזה ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות האומות. שבנשמות האומות, מי שלא רוצה לשחק את המשחק, בחוץ. מי שרוצה לשחק, יכול לקבל נצחיות. בישראל, יש בו בעיה. נתנו לך נשמה קדושה מלכתחילה, לכן אתה בעל כורחך תזכה לחיי העולם הבא. כל ישראל יש להם חלק, בסופו של דבר, אומר הארי, לעולם הבא. אבל מה תצטרך לעבור? הארי. יש לו לארי פירוש למה שקרה ליקוטי השס, יש לו על המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז הוא מסביר מה זה כל ישראל יש להם חלק? בסוף, לכל אחד יש חלק לעולם הבא. אבל יש גלגולים, יש איסורים, יש גיהינם וכו' וכו'. אבל אתה מוכרח להיות. אז על זה נאמר, אתם בני ישראל לא קיליתם. נכון.
אבל זה חלק לא נאמר.
כן, למשל אומרים בשם השלה.
גם על זה יש
מחלוקת. מה זאת אומרת?
דווקא מסכים עם זה?
שמה?
שמה שהחב"ד...
שמה אומרים חב"ד?
שזה חלק
אלוה... אלוה ממעל ממש. אני חושב שהרב קוק... אני רק פשוט חושב שאנשים לא מבינים את המשמעות של המשפט הזה. מה זה חלק אלוה ממעל ממש. בסדר? זה כשלעצמו, אם הייתי נותן עכשיו שיעור בטניה, הייתי מדבר קצת מה המשמעות של המשפט הזה, שכל חבדניק שולף אותו, אבל צריך להבין על מה מדובר. בסדר? אז בוא לא ניכנס לזה. בסדר? כן.
מה הכוונה אם הגוי הגוי יכול להיות מחוץ למשחק מבחינת הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יש לו תביעות כלפי הגוי שבע מצוות מנה?
כן, אבל אם הוא לא רוצה.
אז מה זאת אומרת הוא לא רוצה? הוא חייב לקיים שבע מצוות?
ואם הוא לא רוצה? כתוב, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. ראה שבע מצוות שאינם מקיימים, עמד והתיר להם.
בבחירתם הם מקיימים, אבל הם צריכים לקיים.
עמד והתיר להם. כתוב בגמרא, בבא קמא.
בגמרא שם כתוב שהוא התיר את ממונם בישראל.
יש שם שתי דעות. נכון? התיר להם את התיר ממונם בישראל, גם התיר להם בכלל. נכון? אז הגמרא שואלת שם, וכי חוטא נזכר? כן? הגמרא שואלת. אז יש תשובה של הגמרא שם שאני לא אכנס אליה כאן. בסדר? כן. מצד הטבע. יסתדרו יפה. אז נפרדו. למה כיליון? לא, פירוד. לא, דור הפלגה. דור המבול, קלה. דור הפלגה, לא קלה.
כן, אני מדברת על המבול.
הדור המבול, כן, אבל...
אז אם עם ישראל לא צריך להיות בתמונה, אפילו מבחינה טבעית, אז היה העולם צריך להמשיך ולהתקיים.
המשיך להתקיים, היה נוח. המשיך להתקיים. כלומר, מדי פעם יש קטסטרופות, לאט לאט לומדים, יש ברית הקשת אחר כך. ברית הקשת, אין יותר מבול. איפה עם ישראל? עוד לא קיים. נכון? ולכן יש אפשר לומר איזה מין שליחות אידיאליסטית של עם ישראל. עכשיו השאלה היא, האם זה כדאי לנו? כן, אני מרגיש בשאלה שלך, האם זה כדאי להיות יהודי? תשובה, זה לא כדאי. אבל אז למה כן יהודי? מסיבות אידיאליסטיות. שאלה, האם זה כדאי להיות אידיאליסטי? האם זה כדאי להיות אידיאליסטי? תשובה, אידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. בהגדרה. ברור. וזה בעיה שלך. למה בחרת להיות יהודיה? ודאי שבחר בזה. נכון. יכלת לבחור להיוולד גויה. ובחרת...
לא,
לא, לא, לא. לא מדבר. מאז שנולדת זה משהו אחר. אבל למה בחרת כשהיית שם כשהשתלשלה נשמתך מאשכול הנשמות, מתוך הרצון... ודאי. ודאי, אם לא זה לא פייר.
אני ברחתי.
לא ברחת, אלא בחרת. כן, בחרת, ודאי. ודאי שבחרת.
שואלים אותה את דתנו?
בוודאי ששואלים. כתוב מפורש במסכת ראש השנה. דף י' עמוד א'. כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. כותב רש"י, שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. יוצא לפי זה שאני מאוד בכירי. לפני שאני נולד, שואלים אותי אם אני רוצה להיוולד.
השאלה כאילו אם זה בחירה פרטית או...
גם פרטית, ודאי פרטית. ודאי.
אז זאת התשובה למה כל כך מעט.
כנראה, כן, כי הרוב הולכים לפי הכדאי. את צודקת. הרוב הולכים לפי הכדאי ומיעוטים לפי האידאל.
נכון. ועל כוחך אתה נולד. על כוחך אתה נולד יהודי.
זה גם מה שרצית לשאול? אוי באמת, יש משנה במסכת אבות על כוחך אתה נולד.
זה אומר שהחוקים האלה של כדאיות חלים גם באוצר הנשמות.
נכון.
אבל אין פה סתירה, על כוחך אתה נולד, אבל אתה בוחר להיות יהודי או לא?
לא, אני רוצה לענות בעצמי. השאלה אתה שאלת, לי יש זכות גם לענות. יש בתהליך של יצירת האדם, לפי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד ב', יש שלושה שלבים. יש פקידה, יצירה ויציאה. פקידה זה מה שאנחנו מכנים בשם הפריה, הביצית המופרית. יצירה זה השלב של ריקום האיברים. זה 40 יום יותר מאוחר. מבחינה ביולוגית זה התקופה שהיווצרות מערכת העצבים. והיציאה זה הלידה. עכשיו, איך המשנה מתחילה? על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד תנין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רגע, אי אפשר להסביר הכל. One second, please. זאת אומרת, לכאורה, המשנה הזאת היא איומה. היא אומרת, תשמע, לא שאלו אותך, אתה בסוף תצטרך לשלם, לא שואלים אותך אם אתה מעוניין או לא מעוניין. איפה המוסר פה? זה לא פייר. אבל אם אנחנו קוראים את המשנה הזאת מההתחלה, כתוב, על כוחך אתה נוצר, שזה השלב השני. לא, השני. מה עם השלב הראשון? לא על כוחך, הפקידה, לא על כוחך. זאת אומרת, אתה בחרת בתוך איזה ביצית מופרט להגיע. ברגע שאתה בתוך הביצית המופרט, מכאן ואילך זה אוטומטי. על כוחך אתה נוצר, נולד, חי, מת, כל זה. בגלל שבחרת. אתה רצית להיכנס למשחק הזה. אחרי ש... תראה, האם להיכנס למערכת או לא, זה בחירי. אבל ברגע שהמערכת... אתה ידעת מה הולך להיות שם. אז מכאן ואילך זה על כוחך. למה אנשים מתגיירים? זאת שאלה גדולה. הייתי אומר שהם אידיאליסטים. כן? יש אידיאל בגירות, לא? איך אומר הרמב״ם? למה התורה ציוותה לאהוב את הגר כמו שלאהוב את השם, ואהבת את הגר, כמו ואהבת את השם אלוהיך, לא ואהבת לרעך. אז הרמב״ם אומר ביה שהוא בא בשביל אהבת השם. נכון. טוב, מה?
יש עוד מקורות לדבר הזה שהנשמה בוחרת להיות יהודית?
האם יש עוד מקורות? כן, הרב קוק שמה. אומר את זה ברבע משפט, בעולת ריח חלק ב' עמוד קוף נון זין, שסוד ההתפלגות הזאת, לא, רש נון זין, ההתפלגות היא בסוד הבחירה הכמוסה שבארנו במקום אחר. עכשיו, מה זה סוד הבחירה הכמוסה שבארנו במקום אחר? יש שם כוכבית קטנה ששם הרב ציודה, עיין אגרות ראייה, אגרת רשפה ג' רשפה ג' בסדר? עכשיו מה הדבר מבואר? כן. כי הוא שורש ישראל. הוא יהודי מומר. הוא ישראל מומר, כן. עשיו זה ישראל מומר. הרי זה אותה, זה התאום שלנו. מה? זה התאום שלנו. זה לא מאותה ביצית. כן? אבל זה תאום של ישראל. טוב, אבל זה, אני מבקש, זה באמת נושא לשיעור אחר, אולי בסמינריון אחר. הלאה. עכשיו, כן. זה עוד לפני שהיא נהיית נשמה. זה עוד לפני שהיא נשמה. כן, הבחירה זה עוד לפני שהיא נשמה. ודאי, יש הבדל בין נשמה של יהודי לנשמה של גוי. אז מתי היא בוחרת? עוד לפני שהיא נהיית נשמה.
אם זה ככה ואני בוחרת, איך אתה מסביר את הגלגול?
הגלגול? מה הבעיה?
זה בחירה נצרית, אבל כן. כי כל פעם שאתה אמור להגיע לעולם...
אבל הפעם הראשונה, מה קרה?
הפעם הראשונה אתה בחרת, אבל
נכון.
יש באמת גלגול.
אגב, יש ברכה שאומרים בבוקר, שלא עשה ניגוי. אז מה זה שלא עשה ניגוי? הארי אומר שלא גלגל אותי בגוי. כי אם לא, זה לא, הברכה לא מובנת. אם הייתי, שלא עשה ניגוי, אבל אם הייתי גוי, זה לא היה אני. אז כנראה שאפשר להתגלגל גם לשם. כן. יש אגב הסבר אחר, שמעתי פעם, שלא גוי עשה אותי. שלא עשה אני גוי. כן. מה אתה אומר?
שואל מה השלב הקודם לנשמה.
השלב הקודם לנשמה? הרצון. של הבורא. זה רצון מוליד רצון.
זה הרצון של הבורא.
כן. כתוב. אדרבה, רצון זה בחירי.
זאת אומרת שאני חלק מהבורא?
חלק מהרצון. נכון. לכן כתוב, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. נכון? זה לא פשוט. זה אולי אחד, חלק מהמשמעות של חלק אלוהה, מה שדיברנו. טוב, אני רוצה עכשיו רק רגע לחזור לארץ, אם תרשו לי. מה אנחנו מציעים, כן, הלכה למעשה, הייתי אומר אפילו. בא גוי, הוא אומר, אתם ממש מעניינים, מה יש לכם לתת לי? אז לא, אנחנו נגיד לו, תשמע, נדבר איתך על הרבה פילוסופיה. כן, כן, אבל אני רוצה גם לעשות משהו. מה אני צריך לעשות? שאלה יפה, לא? אז יש כאלה שאומרים, מה לעשות? פשוט, שרע מצוות בני נוח. כן, זה הכל. ידעתי את זה גם מקודם. כן, ידעת מקודם שאסור לרצוח ואסור לגזול ואסור... זה, ידעת, אבל לא עשית את זה בגלל שזה מצווה. זה באמת נכון. זה כבר יותר טוב. דבר שהוא מצווה, כן, זה מה שהגמרא אומרת. וכי חוטא נזכר, אז היא אומרת, לא, הם עושים את זה, אבל לא, אינם מקבלים שכר כעושה מצווה. יוצא לפי זה שכדי להפוך לגוי טוב, אני צריך לקבל שבע מצוות בפני בית דין ולומר, אני מקיים את זה מפני שזה מצוות השם. שזה בהחלט מעלה מאוד את האדם שהוא מקיים מעשה חיובי, מוסרי, מפני שזה מצוות הבורא ולא רק בגלל שהטבע המוסרי שלו מביא אותו לזה. טוב, יפה. מה? מה? למה זה מסוכן? נכון, לכן זה לא מתחיל מזה. לכן, למי ניתנה מצוות לא תרצח? לאומה שרוצה לרצוח? לא. אלא זה ניתן למי שמלכתחילה מבין שזה לא טוב. רק שזה התעלה למדרגה גם של מצווה. נכון, אחרי זמן מה. לכן, אמרו חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. נכון? אבל אם אין דרך ארץ שקודמת לתורה, אז התורה הופכת להיות סם המוות. נכון. אני אתן לך דוגמה. אם למשל אני לא מבין שלדבר לשון הרע זה רע, אבל מצד שני אני רוצה להיות נאמן להלכה, מאוד חשוב לי, אני רוצה להיות נאמן להלכה, פותח ספר חפץ חיים, וואו, זה אסור, זה אסור, וואו, מה יהיה? טוב, אני רוצה לדבר לשון הרע, אז אני מחפש, אני רואה, יש מקומות שמותר, ויש גם לפעמים שזה מצווה, אהה, יפה, ואז אני מתחיל להעלות על המחשב כל המקרים שבהם מותר או מצווה לדבר לשון הרע, ואז אני הופך להיות המומחה העולמי להיתרים לדבר לשון הרע, ואז אני לא אעבור על הלכה אחת, אבל הנפש שלי תהיה מקולקלת. תהיה מקולקלת. נבל ברשות התורה. כן, כלומר, אני יכול להשתמש, ברגע שאני לא מבין. זאת אומרת, התורה, עכשיו, צריך להבין, למה התורה התירה לדבר לשון הרע במצבים מסוימים? כי יש סכנות אם לא תדבר לשון הרע. לכן מדלת ברירה, אבל זה ניתן קודם כל למי שאצלו ההכרה של לשון הרע זה רע. היא ברורה, על גבי זה באות כל ההלכות, גם המתירות. ברור? אבל אם אתה לא מבין, אז הנפש לא תהיה בנויה כראוי, לכן נעשה סם המוות. דווקא הוא ישתמש בהלכה כדי להעמיק את הקלקול שלו. מובן? כן, זה אני.
יש כאלה שאומרים בבדיחה שדווקא הלשון הרע אצל העם היהודי הרבה יותר חזק מאשר אצל הגויים.
למה זה בדיחה? אני לא יודע.
ואז דווקא זה מסביר למה יש לנו...
זה גם יכול להיות. כן, אני לא נגד זה.
אומרים, היצר הרע הוא אמיתי.
יש יותר יצר הרע אצל היהודים. זה נכון, טוב, זה גמרא מפורשת, בסוכה.
אז לכן דווקא זה בא לתקן משהו, ולא בא לאיזשהו...
כן, אבל כדי שזה יתקן, צריך קודם כל שתהיה הכרה בגנות המוסרית של הלשון הרע. אם אני לא מבין שלשון הרע זה רע, אם לא חינכו אותי קצת לדבר הזה, אז זה לא יעזור, זה שאני אלמד את כל ההלכות ואני אקיים אותם אפילו. ברור. זה, יש ביטוי כזה של ספר החינוך, כולם מביאים אותו, נכון? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כן? אבל אנשים שוכחים דבר אחד, שזה בתנאי שיש לבבות. כלומר, מה זה הלב? זה הרצון. אני רוצה לתקן את עצמי, ולכן אני רוצה שהמעשים האלה יפעלו עליי. אבל אם אני לא רוצה לתקן את עצמי, המעשים לא יפעלו כלום. אדרבה, הם יפעלו בכיוון ההפוך. כן? אם אתה אומר לי, אני לא רוצה לעשות את המעשה, ואתה כופה עליי, אני אעשה את המעשה, אבל זה ייצור אצלי התנגדות יותר גדולה. מובן? טוב, אז בואו נחזור מכן לנושא של מה שצריך לתת לגוי. שבע מצוות בני נוח. ויש כמה שכתבו דברים כאלה, שהתכלית שלנו זה שגויים יקיימו שבע מצוות בני נוח. זה פשוט לא נכון. מה? נכון, נכון.
אבל למה כל זה? זאת אומרת, סך הכל, הם לא רצו לקבל את התורה, אז למה...
הם לא חייבים לקבל את התורה.
נכון, אז למה צריך לתת להם את בלעם? ולמה צריך...
בלעם הוא הביטוי לנבואה של אומות העולם, הבעיה בזה. הרי יש זכות לאומות העולם שיהיה להם נביא, אני חושב שזה מובן.
באותה רמה של ישראל?
תראה, כתוב... בישראל לא קם כמשה, באומות העולם קם, וזה בלעם. מה המשמעות של באומות קם כמשה? הכוונה היא, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות העולם. כמו שמשה שקול כנגד כל ישראל, הוא מבטא מה שיש בתוכיות כל האומה, בלעם הוא הביטוי של מה שיש בתוכיות כל הגויות. לא, זה גם לא יכול להיות אותה רמה, כי זה משהו אחר. כן? זה כמו שתשאל, האם המלפפון הוא יותר ירוק או יותר ארוך? כן. אגב, הוא יותר ירוק כי הוא ירוק גם ברוחב. כן. כן.
אבל למה היה
צורך לתת לנו כזה דבר? כי יש פתנה דביליהו. מידני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש, לפי המעשה שהוא עושה. ליחיד יש. עכשיו בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. שבע מצוות בני נוח, אומרים זה המטרה, וזה פשוט לא נכון. שבע מצוות בני נוח, זאת לא המטרה. זה המינימום. כלומר, לפני שהוא מקבל על עצמו שבע מצוות, אנחנו בכלל לא מדברים איתו. אתה רוצה לקבל מאיתנו? קודם כל תקיים שבע מצוות. תפסיק להיות ברברי. תתחיל להיכנס לספירה הרוחנית שלנו. אחר כך, יש לנו גם מה להוסיף. מובן מה שאני אומר?
וזה למה הגוי אמור להוגן.
אז בואו נראה. בואו נלמד שתי הלכות ברמב"ן. בהלכות מלאכים. מצד סמול. הלכה ת' והלכה י' סותרות זו את זו, כן, שיהיה ברור. למרות שהן כתובות אחת אחרי השנייה. גוי שעסק בתורה, חייב מיטה, לא יעסוק אלא בשבע מצוות שלהם בלבד, וכן גוי ששבת אפילו ביום ממות החול, אם עשה אותו לעצמו כמו שבת, חייב מיטה, ואין צריך לומר אם עשה מועד לעצמו, כללו של דבר, אין מניחים אותם לחדש דת, לעשות מצוות לעצמם מדעתם. אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. ואם עסק בתורה או שבת או חידש דבר, מכין אותו ועונשין אותו ומודיעין אותו שהוא חייב מיטה על זה, אבל אינו נהרג. מסקנה, אסור לגוי לתת צדקה. נכון. אם הוא ירצה... או למשל, כל מיני דברים, יהיה אסור לו.
זה רק מצווה לתת
דקה. הלכה יוד. אני מבקש לקרוא הלכה יוד. בן נוח שרצה לעשות מצווה, משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונין אותו לעשות אותה כהלכתה. ואם הביא עולה, מקבלים ממנו. נתן צדקה, מקבלים ממנו. ויראה לי שנותנים אותה לעני ישראל, הואיל והוא ניזון מישראל ומצווה להם לחיותו. הרי זה נושא להבין, איך אתה מסביר את זה? זה ההבדל, כן. בהלכה ת' כתוב בהתחלה גוי, וכאן כתוב בן נוח. זאת אומרת, אם אתה עוד לא קיבלת על עצמך את לא תרצח, או את לא תנאף, תעשה לי טובה, אל תניח תפילין. כן? או אל תיטול לולב. זה יהיה מצחיק. אתה נוטל לולב ואתה רוצח. זה... יש זבח רשעים תועבה. מה? יכול להיות גם. בסדר, זה נצטרך פעם לדון על זה. מה שמעניין אותנו בשלב הזה זה גויים, רק רגע. כלומר, אתה אומר, אני מדי פעם רוצח, אבל אני גם רוצה ליטול לולב. אל תעשה לי טובות. קודם כל, תקיים שבע מצוות, תקבל לעצמך, אחרי זה נדבר. אחר כך הוא חוזר, הוא אומר, שלום, היום אני, זהו, קיבלתי על עצמי בפני בית דין, בדיוק עכשיו יצאתי, שילמתי אגרה, הכל. אני קיבלתי על עצמי לא לגנוב, לא לרצוח, לא לאכול עבר מן החי, לא לעבוד עבודה זרה, לא לברר, להקים בית דין, הכל. קיבלתי. כל הכבוד. נו, אז איך זה? אתה כבר חודש בזה? כן, כבר חודש. יש עוד משהו שאתה רוצה? כן, הייתי רוצה גם ליטול לולב. בבקשה. יאללה, ליטול לולב. כן? זה גם שאלה. כן? הוא ירצה להגיד לעשות לו מועד שבו הוא נוטל לולב. אבל הוא רוצה להגיד כהלכתה. הוא רוצה בסוכות ליטול לולב, ארבע מינים, ועם כל הנענועים וכל הכוונות. יכול או לא יכול? אומר הרמב״ם. כן, זה מה שאמרתי. אני לא יודע, אני צריך לקבוע איזה קריטריונים של בדיקה, לא משנה, כן? האדם צריך לבון במבחן, אני לא יודע מה. אבל נדבר פה על העיקרון. אתה רוצה ליטול לולב? בבקשה. תיטול. כן? זאת אומרת, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. כמה מצוות זה יכול לכלול? לכאורה אפילו כולן. לא? מי אמר? לכאורה אפילו. גוי, נכון, אסור לו, אבל זה נאמר בהלכת את. יש גמרא במסכת ביצה, ששם משתמע מדברי רשי, שהקדוש ברוך הוא עתיד לדון את הגויים על זה שהם לא שומרים שבת. זה קצת מוזר. כן? סותר את הדבר. אז זה תלוי על איזה גוי אתה מדבר. מה? עכשיו יוצא לפי זה, שאז נוכל להגיד מה? תרי"ג מצוות לכל העמים? בסדר, אני אומר, אבל אם הוא ירצה לעשות את הפסח שלו, כן, אבל כהלכתו, הוא רוצה להביא את הקורבן פסח שלו. זה קצת מוזר באמת הדבר הזה, צריך לברר. מה?
זה לא מביא לגיור?
זהו, אבל זה תיאור של משהו אחר. אלא אם כן נאמר שלעתיד לבוא קורה משהו אחר. שכל אומה מסתובבת בתוך היהדות עם עגלה של שוק. של שוק, של סופרמרקט. עגלת סופרמרקט. בא הגוי, עובר בין המצוות, בין המדפים, הוא, זה, ניקח את זה. רק, זה לא בשבילי. ואז יוצא שלכל גוי יהיה עגלה עם המצוות התואמות את אומתו. כן? ואז יוצא, וזה מה שכתוב, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, אמרו חז"ל, ולא כל דרכיו. זאת אומרת שכל אומה רשאית להיות קצת כמו הרפורמים. כן? אני לוקח את הצדדים היפים של היהדות. מכירים את הביטוי הזה? אני לא כזה קיצוני, אבל הדברים היפים שביהדות אני מקיים. מדוע כל אומה ולא כל יחיד ויחיד? כתוב מפורש בספר זכריה. רוני ושמחי בציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים? אומות שלמות. כן, כתוב, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כתוב. כלומר, יהיו עוד עמים שיהיו עם השם. ומה איתנו? יש המשך לפסוק, אל תדאגו. ושכנתי בתוכך. זאת אומרת, שאנחנו נעבור שדרוג מעם השם, כמין כהני האנושות, ממלכת כהנים. אז למה יהפכו הכהנים שלנו? יהיו במדרגת כהן גדול. זה כתוב ביחזקאל, שלעתיד לבוא, איסור אלמנה יהיה גם בכהן אדיוט. נכון? אלא אם כן היא אלמנה מכהן, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. כלומר, יש מין עלייה של כהנים רגילים למדרגת כהן גדול. ואז מה יהיה כהן גדול? יהיה סופרמן. בסדר? כלומר, הכל מתעלה. בסדר? אבל זה, אם כן, יש איזה מין תוכנית שצריך בשביל זה להקים בשבילה בתי מדרש. בתי מדרש מיוחדים עם ועדות מיוחדות לכל אומה ואומה, לדעת את מה שתואם את רוחה ומה לא תואם. כן,
אתה אמרת שזה המינימום על השבע.
נכון.
האם זה משהו מהרמב״ם שהתכנית של הרמב״ם זה לדעת את השם, זה גם שייך
ל... דעת השם זה מחייב כל אדם. כן, אחר כך כתוב בסוף הלכות מלאכים שבימי המשיח לא יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד. ככה הוא כותב. כן.
ההשקפה שלנו זה שיש ייחוד במצוות.
נכון. מה זאת אומרת ייחוד במצוות? לא הבנתי.
זאת אומרת שתרי"ג מצוות זה למעשה תרי"ג חלקים של
הנפש הישראלית.
כן.
נכון.
לכן זאת אומרת, זה כאילו שאנחנו אומרים לגוי, כן, אתה יכול להיות קריקטורה מסוימת של היהדות, וכך שתבחר בכמה מצוות
התואמות את האופי הלאומי שלו. כן, כי הרי הנחת היסוד זה שמה שיש בנפש של ישראל זה הנפש האוניברסלית שהתנפצה לרסיסים בדור הפלגה, לכן משהו מזה יש בכל העמים, וזה היסוד לאפשרות של הגוי להתגייר. אם הוא לא היה שייך לזה בכלל, אז גם אפשרות הגיור לא הייתה קיימת. מובן? שכל המצוות, לא, זה לא יכול להיות. אבל פה מה שהרמב״ם מלמד אותנו, שיש צד של שייכות לדבר. ומה שזכריה הנביא מסביר, שזה במישור הלאומי ולא במישור הפרטי. כי במישור הפרטי היום, גוי שרוצה לקיים מצוות, אז הוא פשוט מתגייר, זה הכל. זה הדבר הפשוט ביותר. מדוע? בגלל שהוא רוצה לעבור מקדושת הפרט לקדושת הכלל. בגלל שהכלל שלו איננו קדוש. אבל לעתיד לבוא, שיש לו אפשרות למצוא את עצמו בתוך הכלל שלו, אז הוא לא צריך להתגייר.
אבל יחוץ לאלה שרוצים להתגייר, אין בנינו, כי עבודה זרה,
זו עבודה מאוד רחבה. לא, לא, לא. יש היום הרבה גויים שהם כבר לא גויים במובן הזה, אלא הם בני נוח. כן. אני פגשתי בעצמי רבים, ויש... כן.
יש שאלה, מאוד פשוטה סתם על הדעתי, מותר אם ככה לקבל
זה נושאים רחבים. למשל, גוי שתורם מנורה לבית הכנסת, מקבלים או לא מקבלים? ההלכה היא שכן, מקבלים. לא, לא, אפילו גוי ממש. לגבי תרומה לבית הכנסת מותר, כי מקבלים ממנו עולות. כן, כן, יש, סתם לקבל צדקה מגוי זה אסור. טוב, זה סיפור אחר, אבל אני אומר, לקבל צדקה מגוי זה אסור. מה? לא, היא שואלת לבית כנסת. זה בכלל לא אותו דבר. כי בהלכות חגיגה הרמב״ם כותב במפורש שאם גוי רוצה להקריב קורבן, אפילו גוי עובד עבודה זרה, מקבלים ממנו. כן. כן. זה ההדרכה של האולפנים לגיור. נכון. אני לא בטוח שההדרכה הזאת של האולפנים לגיור מקובלת על הרמב״ם. ספרים שפעם שני בחורי ישיבה, אחד אומר לחבר שלו, תשמע, מגיע לי מזל טוב, התארסתי ואני מבקש שתהיה עד שלי בחתונה. אז הוא אומר, לא, אני לא יכול, אני מצד האמת, אני לא יהודי, אני באתי פשוט ללמוד תלמוד כי זה מעניין אותי. אז, אבל דע לך שאני בעצם גוי. השני, אז אם ככה, איך אתה שומר שבת? הרי גוי ששומר שבת חייב מיטה, הוא אומר, אל תדאג, אני תמיד דואג בשבת לצאת עם המפתחות בכיס כדי להוציא מרשות לרשות. אומר, כן, אבל יש עירוב. הוא אומר, אני לא סומך. כן, כן, טוב.